היום 10 בטבת, ועשרה בטבת נקבע כבר כתענית, כבר מופיע דברי נביאים, בגלל ההתחלה של ההתחלה של האסון הראשון שלנו. עוד לפני שנחרב הבית, עוד לפני שהובקע העיר, הוא שם המצור בעשרה בטבת. לימים, הרבנות קבעה שבאותו יום יהיה גם יום הקדיש הכללי לאסון הנורא האחרון של הגלות האחרונה. שיחתום את כל צרותינו. מה זה בכלל יום קדיש כללי? בשביל מה צריך יום קדיש כללי? אני מתאר לעצמי שאצל כל אחד ואחד פה יש סבא או סבתא, רבא, שהמשפחה מתכנסת, עולה לבית העלמין ביום פטירתה. יש דבר כזה? אז למה לא נציין אותו הדבר? כך בקדושי השואה שהם מקום דמה. מי שיכול לעשות, שיעשה. אבל למה צריך לקבוע יום חדש? לא יודעים את יום הפטירה. וזה נקודה חשובה שחשוב שאנחנו נדע. והפרט הזה עם עוד הרבה פרטים יביא אותנו שאנחנו נבין שאנחנו לא מבינים בכלל מה זה השואה. עכשיו, מה הכוונה שלא יודעים מתי? מפני שכשכינסו את כל היהודים מאותו כפר או מאותה עירה או מאותה עיר ואספו אותם, לקחו אותם לתחנת הרכבת, היו כאלה שירו בהם בדרך, והיו כאלה שמתו בדוחק שבקרונות, ואנחנו לא יודעים האם הסבא או הסבתא שאנחנו רוצים לציין וללמוד, להזכיר אותם ביום פטירתם, אנחנו לא יודעים. הם מתו בדרך, בקרון? או שבאמצע הרכבת עצרה והורידו חלק מהאנשים וירו בהם בדרך, שהם חפרו בורות וקברו אותם חיים? או שהם הגיעו עד מחנה ההשמדה, ושם, כמו הרוב, נלקחו מיד באותו יום לתאי הגזים, או שאולי נשארו עוד לעבוד שבועיים, חודשיים. כך שאנחנו לא יכולים לדעת, לא יכולים לדעת מתי יום פטירתם. ולכן, אם אנחנו, יש מישהו שיודעים, אז ודאי ראוי באותו יום. אבל כשלא יודעים, דוגמה אישית של זה שאנחנו לא יודעים. סבא שלי, סבא רבי חזקאל שרגא מפתח תקווה, הוא קיים חליצה. היום לא נוהגים ייבום. אז יש חליצה עם גיסתו. מה זה חליצה? יודעים? מתי צריך? כן, אם יש זוג נשוי ללא ילדים, הבעל נפטר נפטר או נהרג או נרצח, כשאין להם ילדים, האח שלו במקור מייבם אותה, נושא אותה לאישה, ואם לא, אז יש חליצה, ואז היא יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה. וסבא שלי, שאנחנו זוכרים אותו היטב, קיים חליצה, לגיסתו, כי היא הייתה נשואה לאח שלו, שקראו לו רב דוביד, והוא נלקח לאושוויץ, ולא חזר. היה להם ילד. קשה לכם משהו? אם היה ילד, אז בכלל לא צריך לא ייבום ולא חליצה. אבל הילד נלקח יחד איתו לאושוויץ. אם הילד נרצח קודם, כך שכשהוא נרצח כבר לא היו להם ילדים, היא חייבת בייבום או חליצה. אבל אם קודם רצחו את האבא, כך שכשהאבא נרצח היה ילד, אז היא פתורה. אבל מי ידע? כל מי שהיה שם נרצח באותו יום. אז זה רק דוגמה אישית שאני הכרתי על חוסר הידיעה. כי כל מי שהיה נוכח, אני לא האדם שמתאים לספר על השואה, כי עם כל הנוראיות שעברנו כעם, המשפחה שלנו, המתומצמת בוודאי, ברוך השם. כשאני למדתי בבית ספר יסודי בתל אביב, מבין הילדים יוצאי עדות אשכנז, הייתי הילד היחיד בכיתה שהיו לו שני סבים ושתי סבתות. מאיפה מצאת דבר כזה? לא היה עוד תלמיד אחד מיוצא עדות אשכנז שהיה לו סבא. אין דבר כזה. מאיפה מצאת סבא? אז לכן לא בטוח שאני יכול... אבל כל אחד מאיתנו קשור באיזשהו... ואני זוכר סבא מהצד השני, אבא של אבא שלי, רב יהודה לייבש, הוא הקדיש הרבה מזמנו להוציא לאור את דברי תורתו של הרב אריה צבי פרומר, השם יקום דמו. הרב פרומר היה ראש ישיבת חכמי לובלין אחרי הרב מאיר שפירה. ואבא של סבי, זקני, רביצ'ה ארליך, היה תלמיד שלו. וישב כל שבת ושמע את תורתו. ובמוצאי שבת כתב את כל מה שהרב דיבר בשבת, ושלח לו, היו בקשרים קרובים, והעביר לו את הסיכומים. ולמזלנו הטוב, לפני שהוא העביר לו, הוא העתיק לעצמו גם שישאר לו גם עותק, שהוא יוכל לחזור על זה וללמוד. ובזכות זה יש את זה בעולם. כי הרב פרומר נרצח בשואה, ואיתו כל מה שהיה איננו. והסבא הרבה השאיר את כתפי היד, ולימים סבא ישב עם שני בניו, והקלידו, אז היה במכונת כתיבה, ובסופו של דבר הוציאו לאור יש פה ארץ צבי על התורה, יש ארץ צבי על המועדים. כשהאדמו"ר עצמו כתב גם ספר שאלות ותשובות, שיצא בשלושה כרכים, שו"ת ארץ צבי של הרב אריה צבי פרומר. ואני זוכר, כבר לא הייתי אז ילד, למדתי כבר בישיבה, ובאתי ודיברתי עם סבי זיכרונו לברכה לגבי התשובות של הארץ צבי. וכולנו יודעים, כשלומדים תשובות בהלכה, חשוב מאוד שתהיה לנו השאלה במלואה. כי אין לנו הרבה מה לעשות אם תהיה לנו תשובה, ענק שבענקים, לא משנה, והוא יכתוב. לגבי השאלה ששאלת, האישה הזאת אכן יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה. ולגבי השאלה השנייה ששאלת, נראה לי שהאוכל הזה כשר. אם אני לא יודע מה הייתה הסיטואציה שם, ומה השאלה המורכבת, אז זה לא יעזור התשובה. אז באמת רבים רבים בספרי שאלות התשובות פותחים, נשאלתי על דבר כך וכך וזה מורחב, לזהר שם בדיוק, ולכן אפשר ללמוד מזה, וללמוד מזה להלכה, לדורות. אבל לפעמים חסר פרטים. ודיברתי על זה עם סבי, וכשהוא אמר לי את זה, אז בתמימותי או בטיפשותי, שאלתי אותו בתמימות. רגע, יש לנו הרי את התשובות שהוא השיב. אז למה שלא נגיע לשם, ניסע ו... נחפש במכתבים שהוא קיבל. מה המכתבים ש... מה השאלות שהוא נשאל? שאלה הגיונית, לא? חסר לך השאלה ויש לך רק את התשובה. תגיע אל הבית של הרב ותראה את הארכיון שלו עם השאלות שהוא קיבל ותוכל לחבר את השאלה לתשובה. ואני זוכר שהוא עומד מולי, עוברות כמה שניות שהוא קלט מה שקלט ונפגע מהשאלה, ואז הגיעה סתירת הלכי. לא שמעת שקרה משהו? שאל סבא. במקביל לסתירת לחי ממש. כי באמת זה היה פגיעה אנושה. לא שמעת שהכל נשרף? לא שמעת שלא נשאר שום דבר? לא נשאר, שלא נשאר אדם ולא נשאר איזה מכתב? לאן אתה הולך? אני חוזר רגע לסבא... בחזקת שרגה שסיפרנו לגבי החליצה, ופה ההזדמנות להודות לסבתי, להודות לאשתו סבתא אסתר. הם היו גרים בהונגריה, היה להם שם בית מפואר, היה להם בית חרושת ומשרתים, חיו ברווחה גדולה. וסבי הפך להיות ציוני, והוא וסבתי עלו ארצה והתמקמו, גרו באיזה צריף בפתח תקווה. לימים אח שלה, אח של סבתי, בא לבקר אותה מהונגריה. בא לבקר בארץ ישראל, מבקר את אחותו, והיה מזועזע. ראה את אחותו שוטפת רצפה. שם היו להם משרתים, משרתות, פה היא שוטפת רצפה. כשהוא חזר, שלח מכתב, יש לנו את המכתב. תחזרו חזרה להונגריה, בואו. אנחנו נדאג לכם פה לכל. גם עבודה יש פה, גם משרתים יש כאן, גם בית מרווח. בואו, תחזרו. וסבתי עליה השלום, תודה על כך, השיבה לו שאני יותר כבר לא יוצאת מארץ ישראל. כי בזכותה אני יושב פה, בזכות התשובה הזאת, כי כל מי שהיה שם, חוץ מבדודה אחת, כולם, בשבועות האחרון, כולם הגיעו לאושוויץ. אז זה קצת במישור האישי. כשחשוב לזכור, למרות שאני רחוק מבחינת הגיל, יש לי חברים בגילי. חברים ממש בגילי, שב-20 שנה האחרונות התגלה להם שהיו להם אחים. זאת אומרת שאבא שלהם, ככה זה התגלה להם אחרי שכבר אבא הלך לעולמו, ועשו סדר, וסדרו בבוידם כל מיני דברים, ומצאו תמונות, ורואים שם תמונה של אבא שלהם. לא ידענו בכלל שהוא היה נשוי לפני זה. לפני שהוא היה נשוי לאימא. הוא היה נשוי עם אישה, והיה להם ילדים. והאישה והילדים כולם נלקחו. והוא, בשתיקה רועמת, לא סיפר לאף אחד שום דבר, ובנה את ביתו מחדש, ונולדו ילדים, ולא סיפר להם מילה. ויש לי כאלה חברים, בני גילי, מוישה דויץ' מסוסיה, אפרים תשנדי מנווה קלים, חברים. לעתים אנחנו שומעים או משתמשים בביטוי ניצול שואה. ניצולי שואה. וזה מצלצל בתור משהו, נו, ברוך השם. היו כאלה שנספו. אבל הוא, ברוך השם, ניצל. היא ניצלה. חשוב לזכור שאני לא יודע כמה משפחות בודדות נותרו בשלמות. לא מדבר עם סבים ודודים. מדבר אבא, אמא וכל הילדים שלהם. אחרי שכבר הגרמנים נכנסים. אז יש כמה משפחות כאלה. אם מישהו יצא לו לקרוא פעם, יש ספר, נס של אהבה, שמספר על משפחה כזאת בהונגריה, איך הם שורדים בדרך עם תושייה רבה. והצליחו להגיע לארץ, אבא, אמא וכל ארבעת הבנות שהיו להם. ארבע הבנות. שהם הסבא וסבתא של אשתי. אבל כשאנחנו מדברים על ניצולי שואה, חשוב לזכור, זה אדם שכל עולמו חרב עליו. הורים, אחים, אשתו, ילדים, הכל נמחק. ואנשים התחילו את הכל מההתחלה. ויצאו, התגייסו למשימות לאומיות. במשך שנים היו אוהבים לצייר את הפלמחניק, יפה הבלורית והתואר. והיום יותר ויותר מדברים על זה, ומראים נתונים. על זה יותר מחצי מלוחמי תש"ח, ואנשים בפלמ"ח, הם שרדו את המחנות, והגיעו לפה אחרי, ושלוש שנים לאחר מכן, הם יוצאים למלחמה. יש איזה שם של מישהו מלוחמי צה"ל שנפל באחד ממלחמות או מהתקריות או מהאירועים או מבצעים שאתה יודע את השם שלו? מה? שם של מישהו מחיילי צה"ל שנפל או אזרחים בפיגוע. תאר לעצמי שכל אחד יש לו פה נו שם. יש, כל אחד יש לו שמות, או שהוא הכיר אותו אישית, או שהוא שמע את שמו. דבר על האצ"ל, הלח"י, ההגנה, מלחמת השחרור, מבצע קדש, ששת הימים, התש"ח, יום כיפור, ועד. שלום הגליל, לבנון השנייה, עד ימינו אלה. כמה יש סך הכל חיילי צה"ל והמחתרות ואזרחים בפיגועים, כמה נהרגו לנו? יפה. 24,700 ומשהו. כל שנה ביום הזיכרון מזכירים את גם. כל מי שאנחנו מכירים, והרבים שאנחנו לא מכירים, מכל המלחמות הללו שהזכרנו, כולל כל האזרחים בפיגועים, קרוב ל-25,000. יומיים באושוויץ. כל אלה יומיים באושוויץ, בשביל להבין שאנחנו לא מבינים מה זה. מעל 10,000 נרצחים ביום. ביום רגיל באושוויץ. וכל מי שהיה שם, היום לצערנו הרב אנחנו פחות פוגשים אותם. אני עוד מבקר כל שבוע, ברוך השם, את אמי, שתאריך ימים בבריאות טובה, בבית אבות, ושם אני פוגש. פוגש אנשים עם מספר על היד. האדמו"ר מבעלז, כשהיו באים לבקש ממנו ברכה, או שהיו באים לתת לו כפיתל שיזכיר אותם בתפילה, אז הוא היה אומר, אתם לא צריכים לטרוח לבוא אליי. אם אתה רואה מישהו שיש לו מספר, אתה יכול להביא לו כפיתל, שהוא יתפלל עליך. מה שהם עברו, הם השאר הטוב והיעיל ביותר לקבל תפילותיהם של ישראל. ובאמת, כל מי שהיה שם, לא משנה מה דעותיו ומה התנהגותו היום ומה הוא חושב, יש לו מעמד אחר. היה הנאצי ממח שמם במסגרת היעילות המזעזעת שהם הפעילו, במקום לרדוף אחרי כל יהודי בעבודה, במחנה העבודה או במחנה הכפייה או אפילו מחנות השמדה, היו לוקחים או אחד מהיהודים או פולנים שיהיה קאפו. זה כבר למדנו מהמצרים, כבר עשו את זה עם השוטרים, ויוכו שוטרי בני ישראל וכולי. ואם מישהו מגרי הצריף הזה לא הגיע בזמן, או לא עושה את עבודתו, יטפלו בו, בא אחראי על הצריף. והוא בלית ברירה, בשביל לשרוד, היה חייב לרדות באחיו. והיו מקרים שרדו, רדו. אחרי המלחמה, באמריקה היו משפטים ששפטו נאצים. והלכו לשפוט גם קאפו. אם ידעו שזה קאפו התעלל, אז הלכו לשפוט גם אותו. אם הצליחו לתפוס ולהוכיח. באחד המשפטים של אחד מהקאפו התברר בכל מיני עדויות שהוא היה אחראי, ולא רק אחראי, גם התעלל בצורה נוראה באדמור מקלויזנבורג. האדמור מקלויזנבורג, האדמור של העיירה בעיירה קלויזנבורג, הוא האדמור הקודם של חסידות צאנז. הגיע לאושוויץ, עבר שם את הגיהנום, שיקל שם את אשתו ואחד עשר ילדיו, השם יקום דמם. ושם בין השאר הוא נדר שאם הוא מעבר לעבודת השם המיוחדת שלו, יש שני כרכים של לפידה שמספר. והוא בסופו של דבר הקים את קריית צאנז ואת מפעל השס ואת בית חולים לניאדו ו... וידעו שהוא עבר התעללות נוראה מאותו קאפו, אז הוא יוכל להעיד במשפט. ושלחו לו מכתב בבית המשפט הפדרלי באמריקה, שהוא מוזמן לבית המשפט לבוא ולהעיד כנגד הקאפו הזה. ולמרות שהחוק מחייב להתייצב, הוא לא בא. הוא אמר שהוא לא יגיע, ובית המשפט אמר משום כבודו של הרב, אנחנו לא נמצא איתו את הדין ונכריח אותו לבוא, אנחנו ניסע אליו, ובאו אליו. אתה היית במחנה הזה וזה, בשנים האלו והאלו, אתה היית בצריף הזה, הקאפו שלכם, זה, הוא היה הקאפו שלכם? כן? אתה זוכר אותו? זוכר אותו? תתאר לבית המשפט, בבקשה, מה הוא עשה. ואדמור מקלויזנבורג שותק, לא תשמעו ממני שום מילה רעה עליו. והם נאלצו ללכת כשהם באו. כשהם יצאו, אמר האדמור מקלויזנבורג, נשא עיניו לשמיים. ריבונו של עולם, תראה. אפילו איזה גוי אמריקאי מבין שמי שהיה שם, אי אפשר לשפוט אותו. וככה הוא אומר, אפילו על כאלה שהתעללו בו. מי שהיה שם, אי אפשר לשפוט אותו. בכיתה ט' היה לי חבר מפתח תקווה. שאבא שלו היה ניצול שואה. חשוב לזכור, קריר עכשיו, נכון? מה? כן, קצת. כמה מעלות? קריר. מה? 12. בחורף שם, בין 30 ל-40 מעלות מתחת לאפס. פוטונת, דקה. מקבלים אוכל ליום בערך 200 קלוריות, ועם זה צריך לעבוד עבודה קשה יום שלם. ואותו חבר, אותו אבא של אותו חבר שהיה איתי בכיתה, מצליח לאתר איזה פולני שעובד בחוץ, לא בתוך הצריף, עובד בחוץ, כשממיינים כל קבוצה שמגיעה, משאירים את המזוודות ואת התיקים שלהם בחוץ בינתיים, ממיינים את כל הציוד שלהם לפי סוגי דברים. והוא מבקש ממנו. יש איזה קוביות שחורות שיוצאות מהם רצועות אור שחורות. אם אתה יכול לאתר, יש ערימה של תפילין, תביא לי שניים בבקשה. תמורת האוכל, המנה היומית. הפולני מסכים לתת לו. מסכים להביא לו משם. אם הוא נותן לו את מנת האוכל של היום. והוא נותן. וכשהוא מקבל, מתגלה לו שהם שניהם אותו הדבר. אני לא יודע אם זה היה שניהם יד או שניהם ראש. ואז הוא שוב בא אליו ומסביר לו רצועה אחת, שתי רצועות, מה חסר לו. ותמורת האמנת אוכל של מחר הוא מסכים להשלים לו את זה, שיהיה גם תפילין של יד, גם תפילין של ראש. וכל יום, לא ביום, זה היה סוף הלילה, עד שיש את המסדר בחוץ. בהתחלה היה תור אחד, אחר כך אנשים ידעו את זה, אז לא היה מספיק, אז היה תור לתפילין, כאלה שהניחו רק תפילין של יד, כאלה שהניחו רק תפילין של ראש. וזה חבר בכיתה, שאבא שלו, הוא זה שדאג. נכתבו דברים רבים, רוצה לשתף אתכם בדבר אחד. היה העת והיה הסופר לעלות עלי גיליון את רגשות לבבי, בבואי לבלוק המוסגר. ואין זה רק פלאות הבורא שלבבי לא מתפלץ לרסיסים. בפוגשי לפניי את המון עיני הצעירים, כולם גאו בבכייה נוראה, בדמעות רותחות, בקולות והיללות עד לב השמיים. דובר פה רב של העירה, מגיע לאחד הבלוקים שם באושוויץ, בימים נוראים, בראש השנה. וכאשר פתחתי לומר מן המצר קראתיה, הפסוקים שלפני התקיעות התפרצו כולם בצעקה ובדרישה שאומר להם קודם איזה דיבורים. מקובל? דרשה לפני התקיעות? מקובל בהרבה מקהילות ישראל? אז הם מבקשים מהרב, לפני ה... אתה רוצה להתחיל כבר את הפסוקים, אבל לפני התקיעות אנחנו רוצים קודם, כמו שהיה לנו תמיד, שהרב ידרוש. עכשיו הם יודעים שהם לא גומרים את היום, אבל הם רוצים ראש השנה, דרשה לפני התקיעות, והפצירו בי מאוד בדרישה שאומר להם איזה דיבורים, וממש שלא הניחו אותי לומר על הפסוקים הנ"ל. ואני מרוב התרגשות נעלמתי דוביה, ונדבק לשוני לחיקי, ולא יכולתי לפתוח פי ושפתי. וגם פחד השהייה עמד נגד עיניי, כי הרגעים חולפים וכולי, וגדולה הסכנה חס ושלום. אכן נעניתי לבקשתם, ואמרתי יעבור עליי מה שיעבור וכולי. ואז הוא מביא, הופיע בתרגום יונתן, קראנו לפני שבועיים בפרשת וישב, את הסיפור עם תמר, הוציאוה ותשרף, היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה למור. התרגום יונתן מביא לנו שהיא לא מצאה, איפה זה? איפה חותמת והפתילים? לקחו אותה לבית דין, משם לקחו אותה להישרף, היא לא מוצאת רגע, איפה זה? היא רוצה לשלוח אל חמיה. אולי זה יציל אותה. וריבונו של עולם שלח משמיים מלאך שהביא לה את זה. כך מופיע בתרגום יונתן, הוא מביא את זה. ואז הוא מביא את הסיפור הזה, וגמרו שהיא חייבת שריפה, וגם כבר יצא להישרף כמפורש בפסוק, והיא מוצאת. ובתרגום יונתן שלא מצא סימנים, ולטלטה עיניה למרום, ובאו רחמים משמיים, מיד רמז הקדוש ברוך הוא למלאך גבריאל, ונתן לה את הערבון. ולא די שלא נשרפה, רק באותו שעה היה עוסק הקדוש ברוך הוא להוליד מיהודה מלכות בית דוד ומלך המשיח. ומעשה זה אות וסימן לבנים. זה הדרשה שהרב דורש בצריף, הוא ניצל. דאף בעת שהגיעה השעה של הוציאוה ותשרף, שזה השעה שכולם שם מבינים שזה שעתם, צריכים לתלות עיניים למרום ולעורר רחמיו המרובים. והוא מביא את מה שאומר הבני יששכר, שאנחנו אומרים באושענות, מופיע דמתה לתמר. ויש כמה פירושים. אז הבני יששכר מביא, הכוונה דמתה, עם ישראל, כנסת ישראל, דמתה לתמר, כלת יהודה. והיינו שאמרו כעת, דומה לתמר, שכבר דנו על השריפה ויצא להישרף, עם כל זה ברגע האחרון, שלח הקדוש ברוך הוא מלאכי מעלה, הוא בא לה הישועה, ונצמח עוד ממנה, האורו של משיח. וכך הוא אמר להם, למען השם אחים, בן נשכח ברגעים, ואז הוא אומר, זה כמו יולדת, על ידי גודל חבלי הלידה מתקרבת הלידה, כמו כן על ידי הצרות והאיסורים שלנו מתקרבת ביאת משיח צדקנו. ובעת שעוסקים בהוציאוה ותשרף, הקדוש ברוך הוא עוסק באורו של משיח צדקנו שיבוא ויגלנו. אחר כך הוא ממשיך ומתאר, ועצור במילים לא אוכל, אני לא יכול שלא לספר, ואספרה למען ידוע הדורות הבאים את גודל מסירות הנפש ודיבורים קדושים ששמעו אוזניי מאלה בחורים צעירים. כשעה אחת לפני הובילם לבית המוקד. אחרי התקיעות, כשרציתי לצאת החוצה, עמד בחור אחד וצעק בבכי גדול. חברים חביבים, הרבי אמר לנו התחזקות, דאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו. אני אומר לכם, אנחנו יכולים לצפות לטוב ביותר. אבל עלינו להיות נכונים לגרוע ביותר. למען השם אחים בל נשכח, אומרת אחד הבחורים, מזכיר לכולם, לכל חבריו הבחורים, שאומנם פה שמענו דברי עידוד וגם בשעה של הוציאו ותשרף, יכול להיות פתאום תשועה, אבל גם לא בגלל זה נשכוח, בל נשכח ברגעים האחרונים לזעוק בכוונה שמע ישראל. וצעקו כולם בקול רעש גדול, כל הפסוק שמע ישראל, בבכייה ובהתלהבות גדולה. ואז הוא אומר שכנראה נקדש היום הזה, ראש השנה של פי המסורת, היה עקדת יצחק, נקדש יום זה לדורות עולם, שיהיה יום זה מוכן ומוכשר למי שרוצה לקדש שם שמיים ברבים במסירות נפש וכו'. בפסח פרץ מרד גטו ורשה. שבת שלפני פסח, איך הוא נקרא? מה נוהגים? הגדול דורש. ויש לנו עדויות איך בגטו ורשה הייתה דרשה שבת הגדול של הרב מנחם זמבר, מגדולי התורה. הנה יש לי פה למשל חידושי הגאון רבי מנחם זמבר, חידושים על השז. ויש לנו את הדרשה שלו. 4 ימים, 5 ימים לפני שהוא נרצח, שם, במרד, השם יקום דמו. והוא מביא בדרשתו לשבת הגדול את הפסוק שדוד המלך אומר בתחילת תהילים. דוד המלך אומר, כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. מה הכוונה? איך אנחנו מבינים את זה? כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. איך אתה מבין? כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. בפשטות מסבירים רוב המפרשים שמסבירים לנו פה שהקדוש ברוך הוא יודע את דרכם של הצדיקים, כי יודע השם דרך הצדיקים, ודרך הרשעים אין לה שום תוחלת, אין לה שום תקווה, אין לה שום, לא יצא מדרכם שום דבר, הדרך של הרשעים תובד. אבל הוא הסביר גם בדרך נוספת. יש פה הגדרה מה ההסתכלות, מה הדרך, הדרך החיים, ההסתכלות על העולם של הרשעים ומה של הצדיקים. דרך רשעים תובד, הכל עבוד, הכל מה, אין פה שום דבר שיצמח ממנו משהו טוב, אין פה שום דבר שאתה יכול לצפות ממנו למשהו. זאת דרכם של רשעים. דרך רשעים תובד. מהי דרך הצדיקים? כי יודע השם, הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. כי יודע השם, עד כאן זה תמצות של דרך צדיקים, ודרך רשעים תובד. וכך הוא אומר בשבת שבת הגדול, לפני פרוץ המרד, שהקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. לסיום אני נזכר בעוד משהו. נשאלה בזמנו שאלה, יש מרתף השואה בהר ציון, ויש שם מוצגים מהשואה, בין השאר יש שם מגף, מגפיים של נאצים, שאתה יכול לקרוא את הפסוקים. המגף הוא מקלף מספר תורה. במכוון. הם חשוב דווקא עוצמת הרשעות והביזוי שרצו לבזות. לכאורה, זה חייב גניזה. איך אתה משאיר את זה בתור מוצג במוזיאום? בשאלה הזאת נשאלה לרב מוישה פיינשטיין. ורב מוישה פיינשטיין השיב שמותר להשאיר את זה שם. למען ידעו הדורות הבאים. סליחה, מאיפה אתה לוקח דבר כזה? צריך, על סמך מה אתה אומר את זה? איגרוס מוישה, זה איגרוס מוישה, אבל בכל זאת. והוא ממשיך ואומר, מצאנו במקדש שיש לשכה ששם הניחו את האבנים, אבני המזבח ששיקצו היוונים. ולמרות שאבני מזבח חייבים לגנוז. ואומרים חז"ל שהשאירו את זה שם כדי שלדורות נראה את רשעותם. אז זה לגבי דבר שצריך כניזה. אבל ראיתי בשוט כל מבשר. שהוא מביא שם שהוא מכיר מי שהיה נוהג להתפלל עם גרטל. כדרך החסידים, גרטל זה האבנט, שמתפללים לתפילה, לוקחים את הגרטל, להתפלל, והוא היה לוקח לתפילה את חבל התלייה שהיה ליד הצריף שלהם באושוויץ. כשהם השתחררו, לקח את החבל, ואת החבל הזה, כל ימיו שימש כגרטל. כשהוא עומד לפני ריבונו של עולם, בתפילה, תראה ריבונו של עולם, רק בגלל שאנחנו בניך, מה אנחנו עוברים? ושזה פותח שערי שמיים. טוב, נעצור פה. אני אזכר דרך אגב, חבל תלייה. היה לי חבר ילדות בשם יוסי הרשליקוביץ'. היה גר בקדומים. משפחה הייתה גרה בתל אביב. והוא היה מחנך באורות אלקנה. יש סמינר למורות באלקנה. אורות ישראל. והוא היה שם במשך שנים, היה שם מחנך, ובסיום אחת השנים הוא קיבל איזה תעודת שי מהתלמידות שכותבים לו שם איזה מילות ברכה, מילות תודה, וזה מקושט באיזושהי צורה. והוא תלה את זה בבית. אבא שלו היה מגיע אליו. היה גר שם והיה מגיע אליו הרבה פעמים לסעודות שבת. היה לו מקום קבוע לשבת. והנה הוא רואה שאבא מתיישב עכשיו בצד. אבא, תמיד אתה יושב. לא, 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 טוב לי כאן, בסדר. בסעודה הבאה, שוב, לא כאן, כאן תפוס עם הנכדים, אז הוא יושב פה. אבא, זה המקום שלך. אבא, זה טוב לי פה. לימים הוא אמר להם, התלמידות שהכינו את את התעודה הזאת המקושטת, לא יודע אם היום גם עושים את זה, אבל כנראה שאז זה היה, אולי גם היום, עם איזה חבל, בתור קישוט ששמים בתוך התמונה. ראית פעם דבר כזה? יש דבר כזה. פעמיים הוא כבר עמד שם עם החבל כרוך. ובסוף, חלק מההתעללות היה, טוב, עכשיו אתה יודע מה, אנחנו מורידים אותך. שתבין שהחיים שלך הם שום דבר. הוא לא היה יכול לשבת ולראות את החבל אצל הבן שלו. למרות שעברו שנים, ולמרות שעברו. הוא יודע שעכשיו הוא נמצא פה בארץ, והוא ליד הילדים שלו, וליד הנכדים שלו, והכל. אנחנו לא יודעים מה שאנשים, מה אנשים עברו, ומה אנשים נושאים איתם.